ארבע שנים לחיסול קאסם סולימני, ישראל מחסלת את המקביל החמסאוי שלו, את סלח אל-עורי. כל אחד מכם ישמע את הפרק הזה כנראה בזמן אחר, מי ששמע את זה מוקדם, הוא עדיין סקרן על התגובות באמת של חמאס, וכמובן של חיזבאללה, משום שהחיסול היה בלבנון, ולאן החיסול הזה לוקח אותנו. בפרק הזה אנחנו מתקדמים קדימה, אבל נקודת ההתחלה שלנו הרבה יותר מוקדמת. אחרי פרק מעמיק מאוד על תנועת האחים המוסלמים, אנחנו כרגע עושים את המעבר הזה, מאחים מוסלמים לחמאס. וכל זה קורה ברצועת עזה של שנות ה-70 וה-80, ניגע במייסדי חמאס, ההצלחות והכישלונות של ישראל אז והיום. עכשיו נאמר לי שאני לא מזכיר את זה, אולי זה בגלל שאני מילואים או בכלל, ובנוסף להסקד החשוב הזה וכמובן הכתיבה במדיה, אני מעביר הרצאות על המזרח התיכון בכלל ובראי הקריקטורות בפרט, אז אני כמובן מחכה שתזמינו אותי אליכם להרצאה. ורגע לפני שמתחילים, אני שוב אגיד תודה רבה לפרגון הגדול, על המילים החמות, על האופן שאני מעביר את הפודקאסט, או על האורחים המרתקים שאני מביא, באמת המילים החמות האלה, וכמובן השיתופים הרבים שהגדילו מאוד את מספר העוקפים, אז אני באמת רציתי להגיד תודה. ועכשיו, פרק 48 עם דוקטור ראובן ברקו, הולדת חמאס. שלום לכולם, אחרי פרק מעמיק עם דוקטור אפרים ברק על ההתפתחות של תנועת האחים המוסלמים, האידיאולוגיה שלה וההבדל בין תנועת האחים המוסלמים לסלפיה ג'יהאדיה, וכמובן נגיעה גם באמנת חמאס ועוד, הפעם אנחנו מתקדמים בהיסטוריה ובגיאוגרפיה, ובפרק זה נתמקד בהתפתחותה של תנועת האחים המוסלמים ברצועת עזה ודמותו של השייח יאסין, וכמובן דרך פעולתה של מדינת ישראל עם הנעשה ברצועה. וכמובן לטובת הדבר הזה אני שמח מאוד לארח את דוקטור ראובן ברקו. דוקטור ברקו הוא לשעבר יועץ לענייני ערבים במחוז ירושלים וסגן אלוף במילואים, וכן היועץ לענייני ערבים במחוז ירושלים כניצב משנה. את הדוקטורט של דוקטור ברקו הוא כתב על הקוד הדיפולי של האסלאם הרדיקלי על פי משנתו של השייח מוניר רדבן, איש האחים המוסלמים בסוריה. שלום ראובן, מה שלומך?
שלום, בוקר טוב, נעים לפגוש אותך.
איזה כיף. עכשיו, הזכרנו בעבר שכדי לנצח שחמט בפרקים קודמים צריך להכיר את היריב. ואני רוצה להתחיל בשאלה שנראה לי שחשוב לחדד גם בפרקים הבאים, והיא מה אנחנו יכולים להגדיר באמת כמאפיין העיקרי שמפריע לנו, שאנחנו מחמיצים כל פעם כדי להבין את השכנים שלנו. וקל להגיד תרבות אחרת, מה אנחנו מפספסים פה?
אוקיי, כדי להבין עמים, יש כמה ספרים שאני ממליץ לקרוא, ביניהם הספרו של האלוף יהושפט הרכבי ואחרים, על טבעם ותרבותם של עמים זרים. כשאנחנו באים עם נורמות וסיפורים על חנוכה והמכבים, ואנחנו מפספסים את הנרטיבים של עמים אחרים, את אופן המחשבה שלהם, וזה עומד לנו למכשול, אם אפילו הייתי אומר לך שאנחנו בקשל מודיעיני מתמשך בהבנה של סוגיות יסוד, כמו בפרשת המרגלים.
אוקיי.
כשבאו המרגלים למשה ואמרו, כחגבים היינו, וכחגבים היינו בעיניהם.
בעצם אמרו מה שהם אמרו.
הם הביאו מודיעין שהוא חשוב מאוד, שמתקשר ישירות לסוגיית ההרתעה. מה חושב האויב עלינו? אנחנו זלזלנו בזה, כי בעצם באותה תקופה שאלו את המרגלים האלה, מי שמכם לומר מה יש להם בראש?
כן.
אתה יכול לומר מה יש לך בראש, אבל אתה לא יכול לתאר לצלך מה יש להם בראש, ובעצם התייחסו לזה כאל דמורליזציה, ובאמת העם התחיל לבכות ורצה, ניתנה ראש ונשוב מצרימה, וזהו המחדל. אני חושב שמבחינה היסטורית זה המחדל הראשון שלקו בו אנשי הערכה והמודיעין, כאשר ניסו להבין את האויב. להבין מה יש לו בראש. אני קורא לזה המם השישית.
אוקיי.
מה במוחו של האחר? What in a man's mind? יש לנו חמישה ממים.
כן.
מי, מה, מתי, מדוע ומקום, אבל חסר, מה יש לו בראש? What in a man's mind? אז המרגלים שלנו הביאו את what in a man's mind, והם נדחו בשעת נפש והעם נענש על זה, ויש לי המון מה לומר לך על הפרשייה הזו, אבל לא נתעכב בזה.
זה בפרק על פרשת שלח אולי בהזדמנות נעשה.
לא, זה בפרק על מחדלי מודיעין שנובעים מהכרת התרבות של האויב, כפי שהקדמת ושאלת.
כן.
האויב צריך להבין את תרבותו, צריך להבין את האופי שבו האויב חושב, על מה הוא בונה, על איזה פורמולות הוא בונה את חשיבת ההתנהלות שלו, הניצחון המיוחל לפי דרכו, הרציונל שלו, מה שאנחנו אומרים, כי אנחנו חושבים שפעולות של רדיקלים אסלאמיים אינן רציונליות, אבל זה אינן רציונליות לפי השיפוט שלנו,
כן.
ולא לפי שיפוטו שלו. ולכן אנחנו מתקשים בהבנת התרבות ואופן המחשבה של האויב.
אז כבר הבאת לי ככה טיזר אולי לפרק אחר שנעשה, אבל אני רוצה רגע ככה להתגלגל ככה קצת אחורה בזמן, כי הפרק הבאת הקודם דיברנו על ממש, על מצרים ועל הקמת האחים מוסלמים, חסן אל-בנה וההתפתחויות, וכל המטרה שלי הייתה בסופו של דבר, הייתה להגיע לרגע הזה, לבוא ולהגיע לרצועת עזה.
ובכן, מה שאתה מזכיר פה, וכפי שאני מבין את הקונטקסט, ההרצאה הקודמת מובילה אותנו בדיוק לתחנה הבאה.
כן.
תראה, בעולם האסלאמי שחי איזה סוג של אידיאליזציה של ימים קודמים, הסלף סלח, קוראים לזה בערבית, האידיאל של הפורמולה המנצחת מתקופת הנביא מוחמד, היא בעצם עומדת בפני סתירה, כאשר כבר במאה ה-18-19 נשלטים הערבים על ידי אומות אחרות, על ידי המערב.
כן.
והמערב נראה ביניהם כתרבות של כופרים או תרבות של משתפים, תרבות שהייתה אמורה להיות מובסת, כפי שבאמת האסלאם הביס באותם ימים הגיע עד שערי צרפת. כבש את אנדלוסיה, כבש את צפון אפריקה.
רק נגיד, שאתה אומר משתפים, הכוונה משתפים...
משתפים קוראים לזה, זה לא משתפים, משתפים זה אלה שיחד עם אלוהים יש גם ישו, יחד עם אלוהים יש עוד מישהו.
מה שנקרא מושריקון, אלה שבעצם משתפים עוד אלוהים.
היטבת לומר. אז אם אנחנו חוזרים למוקד של הסוגיה, הסתירה בין תפיסת האסלאם ותפיסת הערבים כמי שאמורים לשלוט בעולם, לבין העובדה שהם נשלטים כל הזמן על ידי אומות אחרות, הסתירה הזו מובילה את הוגי הדעות באסלאם הרדיקלי לחפש את הפתרון. מאיפה זה? למה זה קרה לנו?
כן.
למה זה קרה לנו? זה בגלל שאנחנו לא הולכים לפי דרך האסלאם, וזה בגלל שיש לנו שליטים מושחתים.
כן.
עכשיו, באסלאם החשיבה היא שאתה צריך, לפי הוראת האסלאם, יש להם, ועתי אוליה אל אמר מינקום. אתם צריכים לבצע ולהיות צייתנים, כי אחרת כל יומיים יהיה מרידה. כן. אז הקוראן מדבר על זה שאתם צריכים לציית לבעלי הסמכות שביניכם. עכשיו, זה מוליך לשאלה מי הם בעלי הסמכות, והאם ניתן לקבל אותם כפי שהם, וזה מינקום, אז זה ערבים, ולא מהכוחות הזרים.
נכון.
ואז פה נוצרת התחלתה של חשיבה שמייצרת איזושהי חשיבת מרידה שמגדירה שליטים כברי מרידה, ככאלה שניתן למרות בהם, אם הם ואלימין, אם הם עושקים.
כן.
ואז פה מתחילה גל של כפירה במצב הקיים ואומר, אנחנו אומה. חיר אומתין אוכרג'ת לנס, אנחנו האומה הטובה ביותר שהוצאה, שאלוהים יצר.
לבני אדם.
ואם כך, אז אנחנו, איך זה קורה שאנחנו נשלטים על ידי אומות אחרות ועל ידי דתות אחרות, ומשם, כפי שהזכרת, נולדו הוגים כמו חסן אל-בנה, אבן תימיה, אברני וסעיד קוטוב. הגלריה הזו מתעסקת עם השאלה איך עושים רפורמה, אסלח. ובאסלאם, איך מחזירים אותה? הרפורמה צריכה בעצם לחזור אל הפורמולה הישנה, אל הנוסחה המנצחת שדרכה מוחמד הצליח לשליט את האסלאם על כל העולם, כמעט כאילו למעט אירופה.
הדבר הזה, באמת, אחד הדברים שהתחדשו בפרק עם אפרים, זה בעצם, או התחדשו לי לפחות, שתמיד שאנחנו מדברים על רפורמיסטים, אנחנו חושבים על במרכאות יהדות רפורמית, על מישהו שבא ומשנה לכיוון שאולי ליברליזם, ודווקא הדבר הזה לא, הולך לכיוון ההפוך.
לא, הרפורמה היא, לסלח פה במקרה הזה, הרפורמה היא לחזור אחורה ולא אג'תיהד לכיוון פעולה של שינוי המקורות והתאמתם לתקופה החדשה. יש בחשיבה הזו דווקא נכונות להסתייע באמצעים המודרניים כדי לממש את הפורמולה הישנה. אבל אין, הרעיון של הרפורמה הוא לחזור אל הישן, הקודם, הטוב, אסלף אסלח.
עכשיו, אני רוצה רגע אחרי שאנחנו ככה דיברנו לעניין הדתי יותר, אני רוצה רגע ככה לקחת אותך רגע חזרה אל ההתחלה שלך. אתה בעצם, מתי אתה הגעת לרצועת עזה?
בוא תרשה לי רק להגיד לך משהו, לפני שהגעתי לעזה, כתבתי עבודת BA אצל יהושע פורט, פרופסור יהושע פורט.
כן.
והעבודה נסבה סביב אדם, שייך סורי, שקוראים לו עז א-דין אל-קסאם. כתבתי את זה בלי לדעת לאן דרכי תוביל אותי, וגם שוק הפורט שנחשב באותם ימים כאדם שמנוי בתפיסותיו, אני פחות או יותר חושב על השמאל, ולאט לאט שינה את תפיסת עולמו והפך להיות אחד מהאנשים שהבינו יותר את הסיכונים שישראל נמצאת בהם משכניה ובעיקר מהרדיקליזם האסלאמי. והעבודה שהוא הטיל עליי באותה עת לכתוב על איזה דין קסם פתחה בפניי צוהר לחשיבה שמקשרת אותנו לנושא של היום.
אוקיי.
האיש פעל, הוא חוסל לידי הבריטים בשנת 1935, במקורו, אמרתי לסורי מלדיקיה, שהוא בעצם חיבר את החשיבה על רדיקליזם, פונדמנטליזם, אסלאמי, לחזור למקורות, פונדמנטל, לחזור למקורות, אבל היה בו מבחינת הפלסטינים את היסוד על הטריטוריה הלוקלי, שהוא לאומיות פלסטינית. בעצם הם לקחו גם את החשיבה של האומה, כי חשיבת האסלאם הפונדמנטליסטי היא מדברת על אומה אסלאמית, על חליפות אסלאמית ענקית.
כן.
אבל כדי להגיע לשם אפשר גם לחשוב על כינונן של מדינות אסלאמיות, למשל מה שקרה לנו באמירות האסלאמית בעזה, או מה שקרה למדינת דאעש, מדינה אייסיס, המדינה האסלאמית בעיראק וסוריה.
כן.
זאת אומרת, אתה שם רגליים על פיסות טריטוריה, ולאט לאט אתה מתפשט ומייצר את מנקודות המוצא הללו, את המדינה האסלאמית הגדולה. ובעצם זה מה שקרה עם מוחמד עצמו, כאשר הוא יגר ממכה למדינה, ושם הוא כונן את המדינה האסלאמית הראשונה, וממנה הוא יצא קדימה. זאת אומרת, המודל הזה הוא מודל חיקוי, ואיזה דין לקסם שעל שמו נקראים הגדודים,
הזרוע הצבאית, כן.
הזרוע הצבאית הוא בעצם ביטוי לחשיבה האסלאמית, שהיא חלק מחשיבת האומה האסלאמית, עם וריאציה שהיא וריאציה לאומית פלסטינית, של בוא נתמקם על הטריטוריה של פלסטין במרכאות השדודה.
כן.
באותה תקופה איזה דין קסם פעל כנגד המנדט הבריטי. הוא פעל גם נגד המנדט, החלק הצרפתי של המנדט הבריטי, עוד ביותו בצפון, בלבנון, סוריה. אבל אחר כך, כשהוא עבר לאזור שלנו, במקום בחיפה, והיה אימם של מסגד אל-אסתיקלל, שמה עת החלה החשיבה שהגדה פה כפרים, אנשים קשי יום, סביב הצורך למרוד ולהשיב את האסלאם הנכון על כנו, ולכן האיש הזה הפך להיות המודל, מודל החיקוי של החשיבה האסלאמית, איזה סמל שהכוחות של חמאס, הכוחות הצבאיים,
כן,
מתקראים על שמו.
יפה. בואו נחזור עכשיו לצמיחת האחים המוסלמים בעזה.
צריך לזכור כמה מעגלי רקע.
כן.
במעגלי הרקע, אני הייתי אומר בגדול, העובדה שבתוך ארץ ישראל התכוננה ישות יהודית, שהיא סותרת לחלוטין את החשיבה האסלאמית שיהודים, הם צריכים להיות מושפלים ופזורים בכל האומות, פתאום יש להם פה ישות, ומה שהיה, תופעת הפליטות, הוליד הפליטים, הם ניסו להתקומם נגד זה באופן צבאי, כזכור לכולנו,
כן.
והתוצאה שהיא הייתה תבוסה, הנקבה של 48', אבל עוד לפני זה, כמובן, גם בחברון, גם באזורים אחרים, הייתה פה פעילות גם של הקף השחורה של איזה דין קסן, וגם של ארגונים אסלאמיים או פלסטינים אחרים, אבל אנחנו מוצאים את עצמנו איפשהו כדי לקפוץ על תחנות בדרך, אנחנו מגיעים ל-48' ואחרי זה ל-64',
כאשר
הקמת אש"ף, כאשר אש"ף מוקם, אנחנו נתקלים בו בווריאציות שונות כפרוקסי של כל מיני מדינות. אש"ף מוקם בעצם בהשראה המצרית, כדי לשמש, וגם סעודית, כדי לדחוף אותם לקרבות מול הישראלים כאמצעי, ולהרחיק תרה מתוכם. כל אחד. יותר מכך, חלק מהמדינות כמו עיראק, שכוננה את מפלגת ג'בל ערבייה, את ה... חזית הערבית,
כן.
יסודות קומוניסטיים שמקורם ברוסיה, וסוריה, שכזכור לך הייתה בהשראה של רוסיה, הם עשו את החזית השחרור, את חשף.
כן.
הרעיון שלה היה למחוק את ההבדלים הדתיים, ולייסד איזושהי קואליציה שהיא מעבר לסוגיות האסלאמיות. עכשיו, ודרך אגב, זה גם הפן הערביזם, שהיה איזושהי חשיבה שאיננה מתרכזת ומתגבשת סביב רעיון אסלאמי, אלא רעיון פן ערבי. לא כל כך הצליח. אז כאילו, הפן ערביות ניסתה לגשר ולדלג מעל המשוכה האסלאמית שיחדה אחרים,
כן.
וריכזה שנאה נגד מיעוטים ונוצרים.
כן.
שהם היו בין היתר גם סו-קולד פליטים מפלסטין הכבושה.
כן.
ועל כן אנחנו מוצאים את עצמנו עם ארגוני אש"ף, שהם פועלים בהשראה של מדינות אחרות, לא אחת למען אינטרסים של מדינות אחרות, כפי שפגשנו למשל היום את חמאס, שהיא פועלת אומנם לטובת העניין הפלסטיני,
כן.
אבל היא פועלת בהנאה מתוך אינטרסים של אימפריה שיעית בכלל, איראן. אז, וחיזבאללה, שגם הוא פועל באינטרס איראני. בתוך השטח ורחוק משירות האינטרסים הלבנונים של עצמו. ולכן זה מה שקרה עם אש"ף. הסיבובים והטלטלה שעברו על אש"ף כאשר ערביי ארץ ישראל חשבו, ואני כמובן לא מדבר על גדה ואחר, חשבו שכל פעם שתבוא גאולה ממקום אחר. במלחמת 48, צבאות הערביים היו אמורים להביס אותנו, לשחוט אותנו, לזרוק לים, זה לא קרה. אחרי זה בשרשרת מלחמות, הם חשבו שזה כן יקרה. ב-67 הם הובסו באופן טוטלי, זה תקוותם של הפלסטינים שישועה תבוא ממדינות ערב, שיביסו את הישות הציונית, נכזבה. פחות או יותר בסביבה הזאת, ב-64 נברא אש"ף, שהוא חשב שעל ידי פעולות טרור הוא יפחיד את הישראלים שהתיישבו כאן, והם יחזרו כל אחד למקום מוצאו באירופה, והם כתבו על זה רבות. ואז בסך הכל היהודים, ישראל, די הלמה, זה התחיל כמובן 64 בגניבות חקלאיות ואחרי זה ברציחות. משהו במודל של איזה דין קסם שרצח יהודים בכל מיני מקומות, כן. חיבל במשאבות מים, עשו כל מיני פעולות סבוטאז' כאלה של רכוש וגם נפש. אז ב-64 הם גנבו מערכות השקיה, פגעו בבארות ובאינטרסים ורצחו אנשים. כאשר המערכת הצבאית כשלה ביכולת של לסלק את היהודים, הלכה והתחזקה התקווה של הפלסטינים, שחלק גדול מהם התמקם בירדן, להקים לעצמם יכולת צבאית, ואז לבצע את מה שנקרא, אתה זוכר את תקופת המרדפים, ואז הירדנים בשנת 70 זיהו שבעצם העוצמה הזו הולכת מוכוונת כנגדם.
כן.
הביסו את העוצמה הצבאית המתהווה של הפלסטינים.
מה שנקרא ספטמבר השחור.
נכון, אילול אל אסוואד, ספטמבר השחור, הביסו אותם והעוצמה והמערכת נעה לכיוון בירות. אני מגשר לאט לאט, במהירות אבל, על פרקים בהיסטוריה שמובילים את המחבלים בבירות להתעסק איתנו משם ולהיות מובסים. הפרשה הזאת נגמרת כאשר ערפאת וחבר מרעיו עולים על אוניות כתוצאה מלחץ צבאי ישראלי.
מביירות לטוניסיה.
מביירות לטוניס. ואז פחות או יותר מתהווה פה בשטח תחושה של רפיון ידיים ואובדן דרך. וכך קורית האינטיפאדה מבפנים. כאשר התקוות שמבחוץ מתבדות מתחיל התסיסה מבפנים. זה קרה לנו גם במבצע שומר חומות, שערביי ארץ ישראל עצמם הרגישו שהנה יש פה הזדמנות להתקומם, כי שום צבא לא יבוא לעזרתם. ב-67 הם הובסו, גם ב-73 הם הובסו, ויתר על כן, איפשהו בשנות ה-70, זה היה ב-79, נקראת כבר הסכם שלום עם מצרים, שהיא המדינה החזקה ביותר שהייתה אמורה לחסל את ישראל, וירדה מן הפרק. אז פה אנחנו נמצאים בתחושה של שברון כלים, כאילו אין תכלית, אש"ף מובס בתוניס, פה בתוך השטח, בעיקר בעזה, מתהווה בהשראת האחים המוסלמים של מצרים, תשתית חדשה ישנה, כי בסך הכל סטודנטים, בכל המקצועות בעיקר, אבל סטודנטים למדעי דת עולום דין או שריעה, למדו באל-אזהר, אבל היו גם סטודנטים לרפואה, היו גם סטודנטים למשפטים, היו אנשים אינטלקטואלים שחזרו ממצרים, מצאו שוקת שבורה והלכו והתגבשו סביב התנועה האסלאמית שלנו, שבאותה עת נקרא המוג'מה. הם היו קשורים לאוריינטציה של האחים המוסלמים שפעלה גם נגד נאצר, וגם זאת החבורה שאחד מאנשיה היה איסלמבולי שחיסל, חלד איסלמבולי שחיסל את סדאת.
סדאת, ב-81.
אז זאת אומרת, אנחנו מדברים על קשר סימביוטי עם תנועה האם, שהיא האחים המוסלמים במצרים, והחבר'ה האלה באים הנה, ומקיימים לנו כאן את תאים שבעצם רואים שהאש"ף הוא די בתבוסה, שבתוניס, והפעילים שלו כבר אז נחשדים בשחיתות, ויותר מזה בנטיות של חילוניות, או קומוניסטית או נוצרית. וכאילו היה שם בעזה למשל בחור מאוד מוכשר, דוקטור לרפואה שקראו לו חיידר עבדי שפי, הם קימו מול הקומוניסטים, שהוא היה ראש המפלגה הקומוניסטית של עזה, פעילות שניסתה להתנקש בחייו או לשרוף את המשרדים שלו. הקבוצה הזאת שהיא הזדהתה בשם המוג'אמה האסלאמי, היא ריכזה סביבה כמה פעילויות שהשלטון הישראלי לא זיהה בהן סכנה גדולה. כי במסגרתן היו שתי תזות. אחת שקראה לג'יהאד נגד ישראל נאו. קראו לזה הג'יהאד האסלאמי. והאחרת אמרה, קודם כל צריך לעשות הכשרת לבבות. במסגרת הכשרת הלבבות, קיימו אנשי המוג'אמה האסלאמי, התחילו לחדור לתוך האוניברסיטאות, כמו אוניברסיטת אל-עזר, הסניף העזתי,
כן.
מכללות אסלאמיות, הטפות במסגדים, פעילות סוציאלית לגני ילדים ולאנשים קשי יום, אבל לא פחות, מעבר לעשייה החיובית שהם ניהלו, בעד החברה וצרכיה, הם ניהלו גם פעילות אנטי-אלימה, הן נגד קומוניסטים שהם קראו להם, הקומוניסטים בעיניהם היו אתאיסטים שמסכנים את התפיסה של האלוהות, ותפיסת האסלאם, זה היה האויב המרכזי שלהם באותם ימים, הקומוניזם. עכשיו, כדי לתאר את הלבבות, הם שרפו ספריות של סרטי סקס, טיפלו ביד חריפה בזונות, כולל להרוג זונות וסרסורים, וטיפלו בנגע הסמים. זאת אומרת, לצד הפעילות החיובית למען הקהילה, הם גם פעלו כדי לחסל את האספקטים השליליים שמשחיתים את לבבות המאמינים.
עכשיו, כל זה, באיזה תקופה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים בעצם על פעילות מאוד מאוד משמעותית של אותה אגודה אסלאמית, המוג'אמה האסלאמיה, או אסלאמי, שפועלת בעזה. על איזה תקופה אנחנו מדברים?
אני פגשתי את הקבוצה הזו כמוג'אמה האסלאמי כשהגעתי לעזה ב-87. פחות או יותר.
אבל אתה כבר כתבת על...
לא, לא, זה התקופה שבה אני התחלתי להבין שאנחנו מדברים על מרכז התהוות כוחני, שכשאתה קורא את כתביו, אתה מבין שהכשרת הלבבות היא לא בשביל לעשות את האדם טוב יותר.
אוקיי.
הכשרת הלבבות היא פן, כמו הג'יהאד האסלאמי, בסיכומו של דבר, להילחם בישות הציונית ולסלק אותה מכאן, כי לפי האסלאם, איך שהם תפסו אותו, יהודים אסור שיהיה להם מדינה, הם לא לאום, הם עדה דתית שתכבשה את פלסטין וצריך לסלק אותה. עכשיו, כדי לעשות את זה, צריך לחזור לדעווה.
כמובן.
המילה הזאת, הדעווה, היא המילה שסביבה הסיתו דרך מופתי אסלאם עתיקים את ההמונים להבין מהי הפורמולה שהם צריכים לנקוט בה. וכאשר היית עוצר פעיל דת כזה ואומר לו, למה אתה מסית להרג יהודים? הוא אומר, אני לא מסית להרג יהודים, אני מספר לכם על מה עשה מוחמד בחייבר. כן. איך הוא חיסל את יהודי חייבר, כי הם בגדו בו, כי הם צחקו עליו ואמרו שהוא פלגיאט, כל מיני דברים כאלה, שבעצם כשאתה עומד מול מערכת משפטית, ואומר להם, מדובר פה על מסית, הוא אומר להגנתו, אני מספר מה היה האסלאם במאה השביעית, אחרי 622, אז יש קשיים גם היום בארצות הברית, ובכל מיני מדינות באירופה, כשאתה תופס אימם שאומר להם, עלינו לבצע מה שעשה מוחמד בחייבר,
כן.
אז שואל השופט מה הוא עשה, אומר, הוא השליט את האסלאם על מקומות שבהם האסלאם לא היה קיים, ואיזה שופט יתחיל להבין ששם התבצע רצח עם וגירוש אתני, תיאור אתני של היהודים בחצי האי ערב.
כן.
בקיצור, הרעיונות או המודלים לחיקוי של האסלאם הרדיקלי התחילו להיות אבני הדרך של התנועות האסלאמיות בעזה, לצד שהם חלק מהדעווה שלה והמשפט השרעי שלה, לצד פעילות סוציאלית שיש לה אשכולות נהנים ענקית, משפחות שילדים מקבלים גן, משפחות שמקבלים טיפול רפואי, ביטוח רפואי, השכלה, סיוע מכל הסוגים, וניקוי הרחובות מסוחרי סמים, מזונות, מסרסורים, ממשטפים, עם האויב הציוני,
כן.
ומקומוניסטים. זה נראה רע, אני לא בטוח שבאותה תקופה היינו עדים לעניין הזה, מודעים לסכנה, וזה היה הסיבה שאני מוכרח לתת פה קרדיט גם לשייקה ארס, שהיה מושל הרצועה, שזימן אותי וביקש ממני לבדוק את החומרים, שהוא נתן לי אסופה ענקית של חומרים, ואמר לי, תבדוק מה אתה מוצא פה, מה עולה מתוך הדברים האלה. כמובן שריינתי די הרבה אנשים לטובת החוברת הזו.
אנשים מעניינים?
אנשים שמכל נדבכי החברה, אני דרך אגב לא התעסקתי בעיקר עם הנכבדים המוכרים, התעננתי יותר באנשי השוליים, באנשים אקראיים ממחנות פליטים, מאנשי מצוקה, קשי יום, אלה היו מקורות האינפורמציה שלי. אנחנו לוקים לו אחת בגיבוש הלכי רוח מכל מיני אנשים שיודעים מה אתה רוצה לשמוע,
כן.
ולא מכאלה שמספרים מה היה באמת. דרך אגב, יעקב סבג, הוא הלך בדרך של איסוף חומרים מקשי יום, מאנשים רגילים, ולא כל הזמן להתחכך ברשד השאווה ואנשים אחרים.
עכשיו, אתה צייקת את יעקב סבג, כשאני ככה דיברתי איתו, הוא אמר לי, תקשיב, אתה צריך לדבר עם ראובן ברקו, כי הוא הראשון שזיהה את החשש הזה מהאגודה האסלאמית. אז...
מהמוג'מה. נקרא לזה המוג'מה.
מהמוג'מה. אז אני שואל את זה ככה, ממה שאני מכיר, היו שם אנשים מאוד מאוד טובים בעזה, באותו זמן מהצד שלנו, נתכוון כרגע, מה אתה ראית שהדליק את זה חנורה שלאחרים לא ראו, כמו מה הזווית הזאת שאתה ראית?
אני לא יכול לומר לך, אני רוצה להיות זהיר, אני כתבתי את הסקירה שלי מתוך שיחות עם אנשים, מתוך חומרים מודיעינים שהגיעו אליי, ולקחתי את מה שאומרים האסלאמיסטים ברצינות. החלק הבעייתי שלנו עד היום, זה התחלתי בפתיחה ואמרתי, שכחגבים היינו בעיניהם, זה להזין להלך הרוח ולמאוויים והמטרות של האויב שלך.
כן.
לא לנסות לשפר אותם. יש לנו גורמים פוליטיים שאומרים, הוא אומר את זה לצרכי חוץ, הוא אומר את זה לצרכי פנים.
הוא לא מתכוון.
אולי הוא מתכוון, אבל המסה הקריטית של האמירות האלה נועדו להרוויח את התמיכה ואת הפופולריות שלו בתוך קהל היד הפנימי, אבל מה שהוא עושה בחוץ זה מה שחשוב. הדיון הזה של המם השישית, של מה הולך לו בראש, זה מה שעלה לי דרך קריאת חומרים, שדוקטרינרים של התנועה, דרך האבני הדרך, דרך העובדה, שהם הלכו והצטיידו בנשק. למשל, אחמד יסין נתפס, כאשר ברשותם, היו כמה כלי נשק מאוד קטלניים, והעובדה שהם היו מוכנים לפעול באופן אלים נגד פלסטיני, נאמן, מבחינת הבעיה הפלסטינית, חיידר עבד שפי, להקות פעילים בשרשרות ברזל ולאסוף נשק ולקרוא את החומרים שלהם ולהבין לאן המגמה ולזהות שמדובר כאן בתופעה חברתית שפושה והולכת במסגדים, בבתי הספר, בכל מיני מקומות מחבו שבה אנשים משננים אידיאולוגיה אסלאמיסטית רדיקלית, זה הדליק אצלי נורה אדומה. אבל מה שחשוב בעניין הזה לציין, שבראשונה עולה פורמולת ההצלחה של יסוד אסלאמיסטי רדיקלי באיראן, במהפכה שהפילה את השעה.
בתחילת 79.
אז החבר'ה האלה מסתכלים לצדדים ואומרים, זה לא סתם חזון שאיננו בר מימוש. הנה, תראו, באיראן הצליחו להעיף משטר נהנתני עושק במשטר של אנשי דת. זה לא משנה שזה שיעה.
כן.
ודרך אגב, זה מסביר את היכולת שלהם לעבוד כסונים עם איראן השיעית, בידיעה שיש תהום רבה פרוסה בין הסונה לשיעה, שמקורה בסכסוך על ירושה בתקופת עלי בנו אבו טאלב.
כן.
והנה אנחנו נמצאים כרגע במקום שבו ההשראה להצלחה אסלאמית גורפת בדמות האימפריה האיראנית, העולה בשליטה איראנית דתית, שיעית של אנשי דת, מפיחה רוח בחברים האלה, ואומרים, חבר'ה, זה לא סתם, זה בר התכנות. ופה יש משב רוח מעודד של התאים האלה שמפיחים בדעווה את גרעיני, את מה שהם קוראים הגרעינים הקשים, ואז אתה כבר רואה את ההתהוות של יסודות מיליטנטיים ויסודות אידיאולוגיים, ומתחילים לספר לנו על חבר'ה אלימים שהם לא אנחנו,
כן.
וחבר'ה אידיאולוגיים שסך הכל רוצים, זה את הזרוע עוד לא קראו לזה הזרוע המדינית, אבל הזרוע של ההבנה, כן. הזרוע של ההידברות, הזרוע של לעומת, עזוב, זה חבר'ה שהם אלימים, זה לא אנחנו, זה לא התנועה, ולאט לאט אתה מתחיל, המפלצת מתחילה להצטייר, ואני חושב שהיה פה יסוד אינטואיטיבי, לא פחות מאשר עובדות שהלכו והתקשרו נקודות אחת לשנייה, מצד אחד הצלחתה של אימפריה דתית, מצד שני כישלון של אשף באותה תקופה שנמצא בחושתו בתוניס,
כן.
ואנחנו מוצאים את עצמנו לפני המאורעות של דצמבר, 87, עם איזושהי עלייה ברמת המתח ואיזושהי אווירה של איזשהו אירוע טרום אפוקליפטי. משהו דתי עמוק, ואתה נתקל בדתיים האלה בכל מקום, בפעילות שלהם, פה שרפו, שם הרביצו, שם חסלו משטב. זה הולך בתוך הממשק הזה, של האירועים הלוקליים, עם ההצלחה של האימפריה הדתית איראנית, אני כבר לא זוכר אם היו שם עוד נקודות ציון בכל מה שקשור לערביי ישראל, אני לא יודע אם התנועה האסלאמית בישראל כבר, אני כבר לא זוכר. אבל אפשר היה לאסוף את הכתמי צבע האלה ולגבש מהם תמונה ההולכת ומתהווה. תאזין להם, תקשיב להם, תקרא את מה שהם כותבים באמת, יש לך התראה מודיעינית.
עכשיו, חוץ מזה שאני יכול עכשיו לברוח לאירועי היום וכל הדיבורים כבר שיצאו החוצה ועל התראות מודיעיניות ומה ידעו או לא, אני רוצה רגע לפני לקחת עוד צעד אחד אחורה איתך, ובעצם להבין, אנחנו מדברים בעצם על רצועת עזה, אנחנו מדברים על באמת פעילות של המוג'מה, פעילות גם אלימה והכל, איזה עוד גורמים משמעותיים יש ברצועה, או מה המצב הכלכלי שפוגש אותנו ערב האינטיפאדה בעצם?
שאלה טובה מאוד. באותה תקופה דווקא תתפלא. היה איזה מיתון כלכלי בתקופת שמיר, נדמה לי, אבל עדיין פועלים היו זורמים בישראל בעשרות אלפים. פועלים מביאים פרנסה הביתה תיאורטית.
רק אני אחדד, פועלים מרצועת עזה לישראל.
בהחלט. עבדו בישראל, אפילו נכנסה לשימוש יומיומי מילה חדשה בערבית, שקוראים לה בג'ט. בג'ט זה לשון פז'ו. אני נסעתי עם פז'ו 400 לישראל, 404 לישראל לעבוד. האנשים אומרים לה, בג'ט אמברך לישראל השתרל תפיה. משהו, נסעתי בפז'ו, ועם החבר'ה פועלים, עשרות אלפים, הביאו פרנסה, נכון שהמיתון שהשפיע גם על הרצועה, אבל הייתה תחושה של חוסר דרך, של היעדר תקווה. כי היסוד האחרון, אם לא מדינות ערב, אז היסוד האחרון שנפל כשהערפאת הלך לתוניס, יצר אצלהם מפח נפש ובריסוק ציפיות אצל תושבי הרצועה, ובכלל בקשר בקרב הפלסטינים, שהאויב הציוני הולך וממשיך לפרוח ולהתחזק, והמענה שלו נמצא בתוניס. אז הם החליטו באופן די ספונטני להעביר את כל התעצומות ואת כל האלימות אל תוך השטח. האינטיפאדה הזו פרצה באופן ספונטני ב-87, ומי שרחב עליה, אפילו כמעט הייתי אומר לך בלי דעת, באיזה דילי מסוים, בעיכוב קל, זה החמאס. הוא עלה על הגל, והם יצרו עם הפלסטינים של הרשות הפלסטינית, של אשף, הם ייצרו את מה שנקרא אז המפקדה המאוחדת.
רק נחדד, בעצם אנחנו מדברים בעצם שהמוג'מה, עם פרוץ האינטיפאדה, ממש אנחנו היום, לפני כמה ימים ציינו 36 שנים להקמת חמאס, בעצם לדעתי ב-14 בדצמבר 87, שזה ימים אחרי אותו תאונת דרכים בג'באליה, בעצם המוג'מה מכריזים על עצמם כחמאס.
אתה מתחיל לראות את המופע הזה דרך הכורזים שלהם. קורזי החמאס, חרקת אל מוקאום על איסלאמיה,
כן.
זה המופע הראשון בתוך הכותר של התנועה, היסוד הצבאי, כן. של הרעיון האידיאולוגי של המוג'מה.
כן.
ככה אני, לפי מיטב זיכרוני, רואה את זה, אבל היה איזה סוג של דו-קיום או איזושהי אינטראקציה בין חמאס לבין היסודות של פתח או היסודות תומכים באשף.
כן.
הם קראו לזה המפקדה המאוחדת, והעסק הזה גם עבר ליהודה ושומרון, שוב בדילי מסוים. ואנחנו עמדנו בפני גוף מאוד מסוכן, שהוא גם מכיל יסודות אסלאמיים רדיקליים, וגם את היסודות של אשף שהם עובדים ביחד, ופה זה מתכוונן לסוגיה הבאה. האם לישראל היה עניין בפיצול המפקדה המאוחדת הזו או לא?
זה אתה מדבר לפני או אחרי?
תוך כדי פעולה. אתה רואה שם מפקדה מאוחדת שגם מסרבת או הורגת כל סוג של הנהגת פנים.
לא, אבל אתה יודע, אני לא אוהב את הביטוי הזה, ישראל גידלה את חמאס, שאוהבים להגיד לפעמים, ואני רואה את זה בעיקר שישראל ניסה להקטין את ההשפעה של פתח או כל דבר כזה. ועדיין אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את השאלה בעצם, מה ישראל עשתה או מה היא כאילו עשתה נכון ומה עשתה לא נכון בעצם מול המוג'אמה בעיניך?
תראה, השיפוט בדיעבד זה חוכמה לאחר מעשה. אני לא אוהב פעולות מהסוג הזה, אבל אני יכול להגיד לך שלפחות שמצטער אצלך אויב שמאחד שורות, החוק העתיק יומין אומר פרק תסוד. פרד ומשול.
כן.
זה חוק קדום שטבעו אותו חכמי מלחמה מקדמת דנה. אז המשימה הראשונית הייתה לפרק את המונוליט הזה, כי יש פה צירוף של חמאס ושל אשף שעובדים במפקדה מאוחדת מיחד, והניסיונות להרים מפקדה מקומית, לקיים קשרים מנהיגים מקומיים בשטח, כמו אסד וספטאווי, אני ממליץ לך לדבר עליו עם דוד חכם בהמשך.
בשמחה.
הוא נרצח. כל מי שניסית לקיים איתו קשר מנהיגות מקומית, חש את נשיפת העורף של אשף המאיים עליו, שיחסלו אותו.
כן.
זאת אומרת שאתה עמדת בפני מצב, שהיית צריך להסתכל על מפקדה מאוחדת, שאיננה מוכנה לקבל שום יכולת להנהגה פנימית, ובאותו זמן, לטעמי, אפילו חמאס היה מוכן לקבל את מרותו של אשף. באיזושהי דרך כאמצעי, וזה ידוע שהתנועות אסלאמיות יש להם יסוד של תחייה, שהוא כן. יסוד של נכונות לשתף פעולה לכברת דרך מסוימת עם יריבים עכשיו או יריבים בעתיד, אבל אפשר לנוע איתם קדימה בתחייה, ולכן המפקדה המאוחדת אותו זמן הייתה מוכן לקבל את ערפאת, כפי שקרה באמת אחרי אוסלו, הבן אדם הגיע עם מרצדס, שבו הוא הבריח מחבלים ונשק, אז זכור לך, כי גם הוא לא היה חסיד גדול, דרך אגב, הוא עצמו היה, לפי מיטב זיכרוני, איש אחי מוסלמים באיזשהו שלב בחייו.
לדעתי, בתחילת דרכו כן. במצרים, הוא היה נכון. התמודד או נכון. משהו כזה. עכשיו, בתוך העולם הזה, דיברת על הקרוזים והכל, גם אנחנו פועלים בקרוזים, נכון? מה אנחנו עושים בעולם הקרוזים? כדי לנסות להשפיע.
תראה, אז אתה מכוון למשהו מאוד מאוד קונקרטי. נוכח העובדה שאתה רואה מפקדה מאוחדת, אתה צריך לגרום לזה שהמפקדה הזאת תתפצל. מפקדה כזאת היא מסוכנת הרבה יותר מאשר שני כוחות שאינם שונים במטרותיהן הסופיות להשמיד ישראל, אבל שונים בהשקפת עולמם כדי לממש את זה.
כן.
והם פועלים לפי העיקרון של כסף, כיס, קורסה, זאת אומרת מקום ממשלי. ועוד רכיב שאני לא אגיד אותו מפאת צנעת הפרט. זאת אומרת, האנשים מתחרים על שררה ועל כסף ועל תפקידים, והאידיאולוגיה היא גם חשובה, אבל היא נחלקת כבר בשלבים תרומיים כאלה, אשף נראה יותר חילוני, חמאס יותר רדיקלי, ואז אתה כבר ראית את הסדקים, שאפשר היה לאתר את הסדקים, גם ברמה האידיאולוגית וגם ברמה האישית. ולכן המאמץ של ישראל היה באותה עת לתקוע טריז בתוך האחדות הזו, ובאמת הייתה פעולה בדמות כל מיני אמצעים וצינורות דלף, שהצליחה ליצור את הטריז הזה בין חמאס לאש"ף כבר באינטיפאדה הראשונה. נוצר הטריז הזה בהשתדלות יתירה של הישראלים, ואני חושב שבאיזשהו אופן, הטריז הזה משפיע עד היום.
הטריז הזה של 87, אתה אומר...
תראה, זה טריז שאנחנו לא יצרנו אותו, הוא בעצם היה קיים, היה צריך לאתר את הסדק.
זאת אומרת, רחבנו על משהו שקיים ו...
אתה צריך להבין, אשף ביסודו, אמנם גם אשף, יש שם מוסלמים אדוקים, אבל הם לא רדיקליים. הם רואים, הם יותר רואים אינטרסים שאינם דבוקי דוגמות אסלאמיות, אלא דרכים פרגמטיות... לתפיסתם, שאמורות להביא לתוצאה המיוחלת שהיא השמדת ישראל. החבר'ה האסלאמיסטים רואים יותר תנועה על פי אבני דרך שסביב זה, דרך אגב, הדוקטורט שלי, אינה אבני הדרך האלה שהיא הדאווה, שהיא יסוד של הגירה ובנייה של מדינה אסלאמית, הכשרת הלבבות בתוך המדינה האסלאמית הזו, זה השלב השלישי, ובשלב הרביעי, כשהכל בשל פריצה וכיבוש היעדים, כולל למשל במקרה של האסלאם זה מכה, ומשם קדימה. אז גם חמאס, אתה עוקב אחריה, אתה רואה שיש גיבוש, יש דעווה, יש התארגנות בדלנית של היסודות האסלאמיים בתוך הרצועה, אחרי זה יש השתלטות, וההשתלטות הזאת קרתה ב-2006 נדמה לי.
ההשתלטות על, על, על הרצועה זה יוני 2007.
2007. בבחירות הם זכו.
זה תחילת 2006.
בדיוק, ואז כאשר זה נראה שאשף לא מתכוון לאפשר להם לשלוט דה פקטו, הם זרקו את אנשי אשף מהגגות, תלו כן. אותם על עמודי חשמל, חלקם זחלו הרבה, ארבע על ארבע, הגיעו אלינו כשהם מבקשים עזרה.
כן.
דרך אגב, הפיצול הזה ממשיך להתנהל גם ביהודה ושומרון, אבל מה שאנחנו רואים בעצם, שהפופולריות של החמאס, דבר שהוא אפילו די מפתיע, כי החבר'ה של יהודה ושומרון, הם חיים בתור אוריינטציה יותר מודרנית, כי הרכב האוכלוסייה בעזה זה אוכלוסייה כפרית, שהם חלקה הם פליטים מאזור השלון אשדוד, והיו במגע די מתמשך עד 67 עם מצרים, וגם אחרי כן, הם נסעו למצרים, חזרו. מצרים זה אוכלוסייה פחות מתקדמת, פחות מערבית. בירדן הם נחשפו יותר לחשיבה מערבית, לרווחת חיים. היה גם רמה סוציו-אקונומית של אנשי יוש.
רק אני חדד, אתה בעצם עושה פה הבחנה בין היוש לעזה, בחת האנשים.
גם קהל היעד היה שונה, וכיוון שקהל היעד השונה, היכולת של הדאווה לטפס על אנשים בתוך עזה הייתה יותר קלה, אבל מה שנורא מפתיע, שבכל הסקרים האלה, כולל האחרון של שקאקי, רוב גדול בעזה, ביוש, תומך בחמאס. השאלה היא, למה? האם זה בגלל השחיתות של הרשות הפלסטינית, בגלל אידיאליזציה של מאבקו של החמאס והזדהותם עמו בעזה, או באמת שהפלאחים ואנשי העיר ביהודה ושומרון באמת פתאום נדלקו על דרך אסלאמית, כל אנשים שהלכו עם אודם בשפתיים ולק בציפורניים ושיער סדור, באמת חשקה נפשן פתאום להפוך לרדיקליות אסלאמיות עם חיג'אב וג'לבאב? זאת שאלה שצווה לחקור אותה, אבל לפעמים מול אויב משותף, אוכלוסיות מוכנות אפילו לשנות אורחות חיים, כי זה נדמה להם שזה מנצח. הם לא טעמו את התוצר של איסלאמיזציה ביוש, וזה מסביר גם את העובדה שאחוז התומכים בחמאס ביוש עולה על אחוז התומכים בחמאס בעזה.
אני אומר, אני רק אוסיף עוד דבר, ממש בהמשך לדבריך בהתחלה, שגם אפשר להוסיף את העניין שאתה ציינת על 79, כלומר, כאשר אנחנו מסתכלים על חמאס בתחילת דרכו, שהוא מסתכל על מה שקורה באיראן, והוא אומר, וואו, הנה, יש פה אסלאם שמצליח, אז אני רואה פה הצלחה של אירועי השבעה באוקטובר, תואב או לא תואב, מה שנקרא. אבל רק נגיד, כי מי שמכיר את השם שקאקי, חשוב להגיד שמדובר באחיו של פתחי שקאקי,
שחוסה
על ידי המוסד בשנות ה-90, ובעצם חליל שקאקי, הוא נחשב לעושה הסקרים הפלסטיני הכי חזק שיש, ואנחנו נעים כל הזמן באמת בין גם ציר רוחבי וגם ציר לעומק וגם כמובן ציר הזמן. אני רוצה רגע לחזור לאדם שלדעתי אי אפשר להבין את חמאס גם של היום בלי להבין אותו, וזה השייח אחמד יאסין. מתי אתה פוגש את השייח יאסין? מי האיש?
אני יצא לפגוש את השייח יאסין בעזה יחד עם דוד חכם. זה איש שהוא קריזמטי באופן יוצא דופן.
תסביר מה זה אומר, כי דווקא אנחנו מכירים אותו.
אבל פגשתי אותו כן. גם בבית הכלא בישראל. זה היה דרך אגב אחרי, הפגישה שפגשתי בבית הכלא בישראל, היא הייתה יותר מעניינת מהפגישה שלי איתו בעזה. מה ההבדל בין פרקי הזמן הללו? כשפגשתי אותו בבית הכלא בישראל, הוא כבר עבר את תחנות הביניים של מעבר גלוי של התנועה האסלאמית לטרור, של חמאס לטרור, גלוי, חטיפת חיילים כמו ספורטס ואחרים, ואז הוא כבר נכלא לכמה שנים, 8 שנים או לא יודע כמה, בבית הכלא בישראל. שם פגשתי אותו כשכבר הייתי בשלב מתקדם בדוקטורט שלי, ויכולתי להציג לו סוגיות איסלאמיות מעניינות שנוגעות לאימות עם ישראל פלסטין.
כן.
שישראל האסלאם. אמרתי לו, בעזה בוא נאמר כך, ראיתי אדם קריזמט, ונזכרתי שבעצם יש בתוך ההרמונים איזושהי אהדה לאנשים שיש בהם איזושהי מום, איזשהו מום.
כן, רק נזכיר שהשייח יאסין הוא בכיסא גלגלים.
נכון.
היה.
תראה, בתוך העליבות של ההופעה החיצונית שלו הסתתרה פוטנציה אדירה. היו גם גרסאות לגבי השאלה איך הוא נהיה משותק.
כן.
יש כאלה שאמרו שכתוצאה מעמידת ראש ממושכת ותחרותית, יש כאלה שאמרו שהוא נפל ופגע בעצמו, זה לא חשוב. הרעיון של אדם שמצפצף בקול כמעט בלתי נשמע, ושהוא בא מג'ורת השמס, מאיזשהו מקום שמה ליד שם.
ליד אשקלון.
כן. אז הבן אדם מייצג לכאורה את ה... למה אני אומר לכאורה? תכף תבין. את הדמות של המנהיג, המורבות של האלוהים במום שלו. כאילו זה משהו שהוא מום שהופך אותו לנורא מיוחד. אנשים מתלהבים מהמום הזה. Mm-hmm. קראתי באיזשהו מקום שאנשים עם מום, יש להם איזושהי אטרקטיביות מסוימת.
מעניין.
והמום הזה הופך, מעצים את הקריזמה. אם אתה מצפצף, אין לך קול קריזמטי, ואין לך יכולת פיזית, ואתה מחזיק בתיק של פליט ושל איש דת, איכואנג'י, ואתה נכנת במנהיגות, זה הופך את הבן אדם הזה למשהו שבהחלט מאציל מאישיותו על המוני פעילים ששומעים את הצפצוף ומבצעים. החלק המעניין שנוכחתי בו, זה דווקא בכלא הישראלי כשחקרתי אותו עם ענת לטובת הדוקטורט שלה.
רק נגיד ענת אשתך, כן.
אשתי שעשתה דוקטורט מרתק על שיפוט מוסרי של איסלאמיסטים, וזה מתייחס לשאלה על הרציונל האסלאמי, אם יהיה לנו זמן לדבר על זה, והרעיון המרכזי פה הוא לשמוע בן אדם שהוא לכאורה סמכות דתית, שלא מסוגל לצטט פסוק קוראני באופן מדויק, ושלא יודע להתמודד עם שאלות הלכה אסלאמיות שנוגעות לקוראן. למשל, הצגתי לו פסוק מהקוראן שאומר שהארץ הזו, ארץ ישראל, היא מתנת אלוהים לבני ישראל.
כן.
ושאנחנו, מבחינת האסלאם, העם הנבחר. זה כתוב בקוראן.
כן, כתוב.
ושכתוב בקוראן בסוף סורת בני ישראל, שכנו בארץ, וכאשר יבוא יום האחרית, נביא אתכם מכל קצוות הארץ לכאן, ושאין שום מקום שמוזכרים בו הפלסטינים, וירושלים איננה מוזכרת בקוראן כלל. כל מיני היבטים שדרך אגב אימתתי גם את פייסל חוסני, כשהייתי יועץ לערבים, הם לא יודעים להתייחס לאמירות הקוראניות האלה, ולעובדה שאין פלסטין בקוראן בכלל, ושאין ירושלים בקוראן, ושהארץ המבורכת, כל המפרשים אומרים זה בית המקדש, וכל מה שסביבו זה הארץ המבורכת, וירחוש מורשת נצח לבני ישראל. הדרך שלו להתמודד עם הדבר הזה הייתה, אבל אתם שדדם אותה מבעליה. אז אתה מתיח ואומר לו, סליחה, בעליה זה מי שאלוהים נתן להם את הארץ, ואתה בקוראן שלך מוגדר שבני ישראל הם העם הנבחר. אז הוא אומר מה שאומרים היום הרדיקלים האסלאמיים כל הזמן.
כן.
שאנחנו איננו בני ישראל, אנחנו הספסוף שהאימפריאליזם המערבי שלח אותו אלה.
זה גם ההבחנה שעושים בהרבה פעמים בקוראן, בין יהוד לבנו ישראל.
לא, לא, אני לא ראיתי הבחנה כזו בקוראן.
אוקיי.
בני ישראל זה אנחנו, הם יודעים שזה אנחנו.
אוקיי.
אבל לפעמים משתמשים יהוד, קוראיש, יהוד, קוראידה, אני לא יודע, אבל איזה שבטים.
כן.
אבל התופעה שנקראת בני ישראל בקוראן, היא מתייחסת לעם שלם, שהם יודעים שהיה לו מלך שקראו לו שלמה, והיה לו מלך שקראו לו דוד, והם קוראים להם נביאים. הם אומרים שהתורה היא מקור סמכות, אבל מה? כדי להטיל גם בתורה את הפגם שבגללו נשלל מהיהודים, בני ישראל, את הצורך, את הזכות לגור כאן. הם אומרים שהיהודים הפילו בתוך התורה באופן מכוון שגיאות ועיוותים כדי להסתיר את שליחות הנביא מוחמד, ושכל מה שעשינו זה הסתנו וזייפנו את התורה.
כן.
ואפילו סיפורים מהאסלאם, מהביוגרפיה של הנביא מוחמד, שלפיהם כשהגיע עומר בן אל-חטאב לירושלים, יחד עם כעב אל-אחבר, שהוא היה יהודי שהתאסלם.
רק נגיד, שנת 638 התחלתי מהאסלאם.
נכון, כשנכבשה ירושלים על ידי האסלאם, מידי ציפרוניוס, אותו שליט ביזנטי, אותו איש דת ביזנטי, אז הוא אומר לו, עומר, החליף השני, אומר לו, תראה לי כאב, איפה בית המקדש של היהודים?
כן.
הוא מפנה, אומרים לפנות שם איזה ים של זבל שהנוצרים זרקו כדי להשפיל את מקום המקדש היהודי, והוא אומר לו, זה כאן, פתאום הוא רואה את כאב נופל ומשתחווה מנשק את הארץ.
כן.
אז הוא אומר לו, אני רואה שאתה עדיין יהודי.
כן.
כיוון ששאלת יהודי.
כן.
אז אני רואה שאתה עדיין יהודי, ואז הוא התייעץ איתו גם לגבי איפה להקים את המסגד.
כן.
ואז הוא אומר לו, תקים אותו בכלל מצפון לאבן השתייה. הוא אומר לו, אני יודע מה אתה רוצה, שכשאנחנו מתפרים למכה, יהיו ישבננו למסגד ופנינו אל קודש הקודשים שלך. זאת אומרת, אתה רואה בהיסטוריוגרפיה האסלאמית,
כן,
שבעצם המקום הזה הוכר כמקום יהודי, ויש אפילו ויכוח על השאלה איפה אל-אקסה האמיתי, האם זה בג'ורנה, כן, האם זה בכלל בשמיים, אבל מנימוקים פוליטיים שאתה בטח תחקור בהם בעתיד, נקבע אל-אקסה, הם דווקא נדבקים לאל-אקסה,
כן.
ופה אני רוצה להעיר לך הערה מרתקת.
בטח.
אתה יודע שהטילים שנורו לאחרונה מעזה לכיוון ירושלים, לא פעם אחת הם עשו את זה, הם עשו את זה כבר בעבר, יכולה הייתה בקלות לפגוע במסגד אל-אקסה. אני הרבה פעמים בשידורים בטלוויזיה אמרתי, אתם טוענים שאל-אקסה בסכנה? נו, אז אם אל-אקסה בסכנה, איך אתם יורים לכיוונו? ואם הייתם מפוצצים אותו, הייתם אומרים שזה אנחנו. מה שאתה למד מזה, שאפילו מסגד אל-אקסה זה סך הכל תירוץ,
כן,
כדי להידבק לעניין דתי, להדביק את העניין הדתי לתביעה הלאומית חסרת ההצדקה של אותם פלסטינים. זה הקטע של המסגד בהקשרו היהודי. ובהקשר היהודי, כשאתה מדבר עם אחמד יסין בכלא, הוא אומר, אין דבר כזה, אתם כוזרים, אתם לא יהודים. ואז אני אומר לו, תגיד לי, אם 2000 שנה אנחנו בלי שום סיבה דבקים בדת שמביאה לנו שמד, עינויים וצרות, מה לנו כי נשמור על דתנו? אז הוא אומר, היהודים הצטרפו, והם לא היהודים המקוריים. אמרתי לו, תגיד לי, אם מוסלמי, אם סתם אדם שאיננו מוסלמי, אומר, אשהדו אללה אילה אילה אללה, נותן את השהדה במלואה.
כן, מתאסלם.
מבחינתך הוא מוסלמי לגמרי. למה יהודי שהתאסלם 1500 שנה, שהתגייר נגיד 1500 שנה אחורה, כוזרי, אני לא יודע מי. כל יהודי שהוא מציר על עצמו שיהודי, למה הוא פסול בעיניך, בעוד שאינסטנט מוסלם הוא בעיניך כשר. כאחד שאומר, אני מודה באללה ובנביאו, בעיניך הוא מוסלם כשר, אבל יהודי שאומר, אני יהודי 2000 שנה, סובל מכל הגזרות, השמד, האונס והפוגרומים והשואה, היהודי הזה הוא לא יורש של בני ישראל בעיניך. איך אתה פוסל את העניין הזה? לא, לא, הוא אומר, בני ישראל נשמדו. אז אני אומר לו לסיום, כי זה דיון ארוך שאני לא רוצה להלעות אתכם, אותך ואת המאזינים שלך בו. אני אומר לו, תראה, אם בסוף סורת בני ישראל כתוב, אוסקונו, וכולנה מן בעד יעלי בני ישראל, נגיד לך במקור, אוסקונו לארדה, ואיזה ג'אה וועדו לאחירתי, ג'אנה ביקום לפיפה. זאת אומרת, בנבואת אחרית הימים של הנביא שלך, אני אומר לו, אתה אומר, הוא אומר שאנחנו אמרנו לבני ישראל, גור בארץ, וכאשר היא תבוא אחרית הימים, נביא אתכם מכל הארץ לפיפה.
כן.
הנה יש לך נבואה אמיתית של הנביא שלך, מתגשמת. ואתה, משום מה, מכחיש אותה.
כן.
מאיפה לך האומץ הזה? ואם בני ישראל נכחדו, על מי תבוא הנבואה הזאת? איך אתה מציג את הנביא שלך כמי שמתנבא על משהו שכבר לא קיים?
הרי לא יכול להיות שהאלוהים אומר דבר שלא יתקיים, אתה מאתגר אותו בעצם.
פי מוחמד, מוחמד, כן? מפי אלוהים אומר, כן. היהודים יבואו לפיפה מכל קצות הארץ. אבל אם אתה אומר שהם נשמדו ואינם עוד, אז איך הנבואה הזאת תתקיים? הבן אדם לא יודע להתמודד עם סוגיות קוראניות פשוטות, ולא שולט ברמה הקוראנית, ברמה הנחוצה.
אבל זה מעניין מה שאתה אומר, ובאמת, אני אומר, בפרק עם אפרים ברק, אז באמת הדגיש דוקטור ברק, שבעצם רבים ממנהיגי האחים המוסלמים, באמת, או רובם או כולם, לא היו בכלל אנשי דת. באמת, באמת, זה מצטער באמת בדבריך על אחמד יסין.
לא, שמה, לפחות במובן של המוג'מה ושל החמאס, אתה רואה שממצרים הגיעו אינטלקטואלים שלא מצאו מקום עבודה. זה המון פעמים תוצר כן. של תסכול.
כן.
אין לנו עבודה, אנחנו עורכי דין, אנחנו עורכי חשבון, אנחנו ככה, אנחנו ככה. בדרך כלל התסכול הזה מוליד ניסיון למצוא מקלט באלוהים. אלוהים הוא מקלטם של מתוסכלים רבים, כידוע לך, כי יהודי ירא שמיים, והוא אמור להיות לתת מרפא. ופה בעניין הזה אני רוצה להידרש לסוגיה חברתית שקוראים לה פירמידת מאסלו. אני לא בדיוק זוכר את המבנים של הפירמידה הזו, אבל אני יודע שבבסיסה אדם צריך שיהיה לו מקלט, אוכל, בית, אוכל ואישה. פחות או יותר את הצרכים הבסיסיים שלו, וככל שהוא מתפתח, הוא שואף למימוש עצמי. ואם התחלנו בקוד התפעולי של עמים זרים, דבר אחד לא משתנה. אנשים רוצים מימוש עצמי.
כן.
אנשים, ואז אצלנו אמרו, תדאג לזה שתפתחנו אוניברסיטאות ביהודה ושומרון, אנשים יהיו יותר משכילים, ייכנס בהם סוג של נאורות, ייכנס בהם נאורות, הם יבינו שאפשר בצורה אינטליגנטית להידבר, תן להם מקומות עבודה. ההנחה שאם לאויב שלך יותר טוב, יהיה טוב לך, היא הוכחה כשגיאה גם בקונפליקט מול עזה, כי בעצם מה קרה בעזה? הייתה מדיניות של הכלה.
כן.
ההכלה אומרת, קח כסף במיליונים מקטר, קח מקומות עבודה בישראל, קח מים וחשמל מישראל, קח טווח דייג עמוק בים, צא דרך מצרים לאן שאתה רוצה, זאת הכלה. ואם טוב לעזתי, טוב לי. אני לא מאשים אנשים שחושבים באופן חיובי כזה. האויב חושב על זה אחרת. הוא רוצה להתממש בו. והמשחק הוא סכום אפס. אם הוא קיים, אתה לא. אני לא רואה דרך שבה איזושהי הידברות, כמו שכמה הזויים אצלנו אומרים, אפשר לדבר עם החמאס. אפשר לדבר עם החמאס, כן. על סעיפים בהשמדתנו. איך השמדתנו צריכה להתבצע, אפשר, על זה אפשר לדבר עם כן, החמאס לילות כימים.
עכשיו, נגעת בנקודה הזאת, אז אני רוצה רגע להתחדד איתך. בעזרת השם, אחרי שישראל, אנחנו מקווים, תכריע את חמאס, אנחנו ביום ה-70 וקצת למלחמה. בעיניך, מה האפשרויות הנכונות לפעול במצב הזה, אם זה בעזה, באיוש, בלבנון?
בואו נדבר על עזה ויוש. לבנון נשים רגע בצד. תראה, אני לא אחת טוען שהפתרון הכי נכון היה לשוב back to square one, לשוב למרובה הראשון. המרובע הראשון היה שכשעשינו שלום עם המצרים, הם טבעו מאיתנו את הגרגר האחרון של טאבה.
כן.
אז אומר, היה פה ליקוי מאורות ישראלי עם החזון של קטיף, שזה, אני זוכר שפגשתי שם את אחד מאבות היישוב, אני לא זוכר כרגע את שמו. אחרי, הייתי אז צעיר, סגן קמבץ או קמבץ ברצועת עזה, עוד בימים שהייתה שם חטיבה 64, והייתי מסתובב שם עם ג'יפ לבדי או עם חבר בתוך מחנות הפליטים.
כן.
דרך אגב, בתחילת האינטיפאדה, הייתי מסתובב עם רב סרן בשם תמר יפת, בתוך המחנות הפליטים, בודק אם יש להם אוכל, אפילו בתוך האינטיפאדה.
כן.
תמר יפת ואנוכי נסענו בתוך המחנות הפליטים לבדוק אם יש אוכל וצרכים בסיסיים.
כן.
לא היה כל כך מסוכן באותם ימים.
כן.
אבל הרעיון של back to square one אומר, אתם בזמנו טבעתם עד הגרגיר האחרון, והישראלים בטיפשותם לא דחפו לכם עד הגרגיר האחרון גם את רצועת עזה.
כן.
הייתם צריכים לקבל את זה. זאת אומרת שבעיניי הפתרון צריך היה להיות בזיקה מצרית, כשמצרים מרוויחה, הרי מצרים לא צריכה עוד 2 מיליון אנשים רעבים בתוכה, אבל כן. אם המערב ישכיל לנתב כספי פיתוח לעזה, לשדה תעופה באלריש, לנמל באלריש, או דברים שהמצרים יפיקו מהם תועלת לכלכלתם, יהיה אפשר אולי להחזיר באיזו צורה זו אחרת את עזה לסוג של איזשהו שיתוף פעולה עם ישות אוטונומית עזתית, כאשר ישראל יכולה בכל עת שהיא רוצה להיכנס, להתערב ולבצע שמה פעילות ביטחון. הבעיה היא שאם אנחנו חוזרים ל-56, כאילו אנחנו מחזירים את עזה למצרים, אז כל אימוץ צבאי בתוך הרצועה עלול להפוך לפתיל, זה לטייל ממעיד ביחסים עם מצרים. זה לא פשוט, כי אם אתה כבר מתחיל לפעול צבאית במקום שהוא פרוטקטורט מצרי ישיר, כן. אתה מייצר שם תיל ממעיד מול המצרים. Mm-hmm. כך פחות או יותר אני רואה את הדבר הזה. לכן אני לא רואה כרגע מי יכול לנהל את רצועת עזה, אבל אני יכול להגיד לך מי לא יכול לנהל את הרצועה.
אוקיי. Okay.
מי שלא יכול לנהל את זה, אותו קונספט בסיסי שמניע את אשף, mm-hmm. שמדבר על השמדת ישראל בוורסיות אחרות, משלם כספי פנסיה למרצחים, mm-hmm. ומסית במסגדים בתי ספרי לימוד שלו. אתה לא צריך שינוי סמנטי בשלטון בעזה, כי זה אשף, חמאס, אותו דבר, mm-hmm. שינוי סמנטי, חמאס, אשף, זה ההבדל, לא. ברמה התוכנית, זה פחות או יותר אותו דבר, זה צריך להיות איזשהו וריאנט חדש, שיהיו בו מעורבות האומות והמון כסף שיגיע מכל מיני מקומות בניהול חכם. מה זה האומות? מי שחושב שהאומות יכולות להשפיע משהו, שילך ויראה איך הם האומות כפו את 1701 בלבנון, כן. ויראה שהאומות זה גורנישט מת גורנישט. שום כן. דבר, אין שום על מי לסמוך. חידה גדולה, יש צורך במה שנקרא חשיבה צוותית, לגבש את המינונים של אותם יסודות שיהיו שותפים בניהול של אותו civil administration של עזה,
כן.
שבו יהיו מעורבים כל מיני גורמים שמאזנים זה את זה ולא סותרים את זה, ולא מחזירים את עזה למקום שבו אנחנו נלחמים בשוב, כי היסודות הטרוריסטיים שהם מחלה כרונית שלא ניתן יהיה לרפא אותה. אני כתבתי על זה כתבה, לטפל בעזה כמחלה כרונית, תפתחו בישראל היום, תראו את הכתבה הזו. אשר ליהודה ושומרון, מה שאני טוען שיש שם מובלעת, נגיד שטח A ושטח B, לא לתת את גב ההר בשום וריאציה, ולא לפנות ההתנחלויות, אין? לא בגלל שאני משיחי גדול, בגלל שאני חושב שההתנחלויות הן נכס. למדינת ישראל בגלל שהן שולטות בגב ההר.
כן.
זה לא בנוסחאות האלה של אוי גוש קטיף. גוש קטיף בעיני היה נטל על ביטחון המדינה, שלא כהתנחלויות יוש, שהן יושבות מרביתן בסדר רגיוני על גב ההר ושולטות, והן בעצם שכפץ של המדינה, אבל A, B בסידורי גבול מסוימים, צריכים לחזור לשליטה ירדנית מפורזות, שטחים מפורזים, שעוברים דרך מעברים הכרחיים על הרור הירדני, על קו הנהר שהוא בשליטה ישראלית מוחלטת, מעין בלון כזה, לפי תוכנית אלון. זאת אומרת, החביקה היא כזאת, ושם תהיה קונפדרציה פלסטינית ירדנית, כי אחרי הכל, ירדן עצמה היא איזה 80 ומשהו אחוז פלסטיני. זה הדגל הפלסטיני, עם כוח, שם זה עם כוכב, פה זה בלי כוכב.
כן.
זה ערבית, זה אותה שפה, זה אותו מוחמד, זה אותו דת, זה אותה משאלה כמוסה או לא כמוסה לשמיד את ישראל, וזה אותו זהות, אותו עבר פייקי. זה גם ירדן וגם הפלסטינים לא היו ישויות שהתקיימו עד למאה הקודם.
כן.
זה המצאה. לכן אני חושב שצריך לשאוף לחבר את המובלעת של יוש, מה ש-A, B, עם המסה הקריטית של ירדן. דרך אגב, המלך חוסיין, אביו
של הנוכחי,
הוא קיים קשרים עם רשד השאווה ועם נבחרים לאורך הרצועה, והיה כבר התנועה הזאת של קונפדרציה ירדנית עבדה.
כן.
מי שירת את זה, זה דווקא המנהיגות הישראלית.
מעניין.
עכשיו עבדאללה מתנגד.
זה מרתק כמו שאתה אומר, אני רק אציין שבעצם דווקא היום, נקרא לזה, החברות הוותיקות של ישראל במרכאות או בלי מרכאות, עם מצרים וירדן, הן שציינת כמובן, הן שמתנגדות כמובן לקבל אדם אחד בהצהרות שלהם, גם
לא
המלך.
לא צריך לקבל, אף אחד לא מדבר על ניוד אוכלוסין. לא מדברים על מה שנקרא תטהיר ערכי. כן. לא מדובר על טיהור אתני.
כן.
כל אחד יושב בבית שלו.
כן.
רק הזיקה שלו.
ההגדרה.
כן. ולגבי מצרים, לגבי עזה, אנחנו צריכים לנתק כל קשר. לא מים, לא חשמל, לא סחורות מי ואל, כלום. זה הפתח חייב להיות רק מול מצרים. וגם לא מול הים, כי מול הים זה בעצם אנרגיות הברכה של טילים וכל זה. נמל בעזה הוא קטסטרופה. הם יכולים להשתמש בנמל של ישראל, נמל כפריסאי, בפיקוח, אני לא יודע מי. אסור שיהיה שם נמל שברבות הזמן הוא שדה תעופה כמו דהניה,
כן.
שהיה שם. זאת אומרת, כן. עכשיו השאלה היא תמיד, אבל אתם לא רוצים מדינה. היה לכם עד 67 את כל היכולת להקים כל מדינה. באוסלו קיבלתם שדה תעופה דהניה, והיה לכם שליטה על עזה מוחלטת. כשנסוגנו הייתה לכם שליטה מוחלטת על עזה, בניתם אמירות אסלאמית בסגנון דאעש.
כן.
אני לא מבין מה, למה אנחנו מתקשים כך בהסברה. לגבי יוש, אתה רואה שבעצם הולך ומתפתח שם מודל, נתמך או תומך חמאס,
כן.
שהולך בכיוון של אימות עם ישראל. מה, אתה רוצה להעביר את הדבר הזה גם לעזה? ביום יבוא.
אז אני אסיים רגע ככה בשאלה, לא יודע אם אופטימית, אבל אולי דווקא דיברנו הרבה פה על צבאי ועל מדיני, ואני רוצה רגע לראות האם אתה רואה איזה דרך לנטרל או אולי להשפיע בצורה כזו או אחרת על המוקש הזה שאנחנו קוראים לו האסלאם הג'יהאדיסטי האלים, באופן שהוא לא מדיני או צבאי. כלומר, יש אולי, האם יש משהו שבעיניך, תור אדם שבסופו של דבר פעל לאורך שנים גם בנושא ההשפעה, דרך לעשות את זה?
שאלה טובה. תראה, אילו יכולתי לפנות להיגיון של אנשי דת אסלאמיים, לא בדרך המדינית ולא בדרך הצבאית, אלא בדרך הדתית, למשל. להסביר לו שהטענות שלו לגבי שיבת בני ישראל לארצם המובטחת, כתוב אצלו בקוראן, והוא צריך לכבד את זה. זו הייתה דרך נפלאה, אנחנו חוזרים לסוגיית הרציונל.
כן.
אבל אתה, כל הניסיונות האלה, כולל ניסיונות של לדבר עם המופתי, עקרים הסברי.
כן.
ש...
לא חובב ישראל גדול.
לא, אבל הוא באמת, הוא מהנהן בראשו שזה כתוב וזה כתוב וכתוב, אבל תמיד יגיד, אבל אתם לא בני ישראל.
כן.
או שייך מוחמד חסן.
כן.
או שייך אחמד יסין. כל הניסיונות שלי לשכנע את האנשים האלה בדרך של דיאלוג דתי, שמסביר להם, הרף, עזבו את הקרב, אתם פועלים נגד הרצון האלוהי על פי הגרסה האסלאמית.
כן.
זה לא עזר. זה מה שמותיר פה שאלות. שרצית לסנן אותה מהדיון הצבאי והמדיני. המדיני, אתה יכול לדבר עם אסלאמיסטים בערוץ המדיני על הודנה, שהיא בעצם הפסקת אש, שהתכלית שלה, המשך ההתבצרות וההתחמשות שלו כדי להרוג אותך.
כן.
הדיאלוג היחידי שנותר הוא דיאלוג צבאי. אתה צריך לגרום לאויב שלך לאבד תקווה על ידי מכות חוזרות ונשנות. זאת נבואתי דרך הרעיון המופלא שלנו. אין... אני קובע את זה ממיטב 70 שנות חיי, אין דרך להגיע לשום תובנה עם אנשים שאוחזים באידיאולוגיה אסלאמית, רדיקלית, פונדמנטליסטית, כי זה כמו לבקש לך, אתה יהודי חובש כיפה,
כן.
לבקש לך, בוא נתפשר, תאכל לביס עלי חזיר, ואני אגיש לך עכשיו אוף עם חלב.
כן.
מיד אתה יעורר אצלך רפלקס הקאה. פחות או יותר בהשוואה כזו, דבר עם אסלאמיסטים פונדמנטליסטים על קיומה של ישראל ועל דו קיום, אתה תקבל את אותה תוצאה. האנשים האלה לא מוכנים לשמוע על כזה רעיון. האם אשה פוכל לקבל כזה רעיון? הם מאוד משוכללים, יכולים להגיד לך כן, אבל כל דקה בשנות חייהם ערים וכל דקה משנות חייהם חולמים, תרוכז בשאלה איך לחסל אותך. הם עושים את זה דרך אגב בתחבולה. הקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים וזכות השיבה. יש פה לפחות שני מוקשים.
כן.
קודם כל גבולות 67 שהם גבולות לא בטוחים לישראל בעלים. אבל מה זה ירושלים? כשהם תובעים ירושלים כבירה, הם רוצים לשלול מעם יהודי עתיק את המצפן שמגבש כל יהודי בעולם, ירושלים. כשמתחתנים אנחנו דורכים על כל זה בבניין ירושלים ננוחם. זה מצפן שאף פעם לא היה קיים במדינה שבחיים לא הייתה קיימת. התביעה הדווקאית הזו לקונן בירה בירושלים למדינה שמעולם לא הייתה, היא בעצם להגיד לך, אני לא רוצה שלום איתך, אני רוצה לקחת ממך את מה שאתה רוצה, אחי. הדבר השני, השיבה. השיבה היא נועדה לחסל אותך.
כן.
דרך צונמי דמוגרפי. זאת אומרת, שאתה שואל האם ניתן לדבר עם המחנה הזה, התשובה היא רק עם חמאס על טקטיקה להשמדה, ועם אשף על טקטיקה להשמדתך, אבל בדרך יותר מעודנת, אלגנטלי. זהו.
בסדר גמור, דוקטור רובן ברקו, תודה רבה, היה מרתק. האזנתם לפרק 48 עם דוקטור רובן ברקו, על הולדת חמאס. ובאותה הזדמנות אני ממש אשמח
לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור, גם לפרק הזה, גם לפרקים שהייתם רוצים. וכמו תמיד, אם הגעתם עד לפה, אז כן לכם לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו לחבר שמכיר את הפודקאסט וחבר שלא מכיר את הפודקאסט, בלי לספר מי זה מי, כל זאת כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקדם מוזיקלי, לחן והפקה מוזיקלית, רמי זקאים, קלידים, ראובן סגל, נגינה לוד, רמי זקאים. שיהיה לכם אחלה של יום, בשורות טובות, ועם ישראל.